נלמד ביחד הפיכת המר למתוק. אנחנו לכאורה נדבר משהו אחר לגמרי מהפיכת המר למתוק. אחר כך כל אחד יחשוב, או שנדבר על זה בסוף, למה קראתי לשיעור הזה דווקא הפיכת המר למתוק. שאתמול דיברנו על זה שהפיכת המר למתוק, חזק וברוך, דיברנו על זה שהפיכת המר למתוק זה עבודה שקשורה למשיח ולצדיקי עליון, להפוך את המר למתוק, לראות את בדברים שנראים גרועים למתנות טובות. ציטטתי לכם פה בתחילת הדף פרק מאורות, ספר אורות של הרב קוק. הפרק הזה נקרא אהבת ישראל, ורציתי שנלמד ביחד בעזרת השם את הפסקאות שמובאות כאן. אבל לפני כן אני רוצה להקדים לכם הקדמה מתורת רבי נחמן, אם כי זה מודפס פה, אבל לא נקרא את זה. מי שירצה אחר כך יוכל לקרוא את זה, נגיד את הדברים בעל פה. אני חושב שחלק מהדברים ידועים. תורה ריש פי בית, שנקראת הזמרה בלשון הברסלבים, נקראת הזמרה, והכותרת שלה זה צריך לדון את כל האדם לקו זכות. התורה הזאת היא תורה חשובה מאוד, היא אפשר להגיד שהיא הציר המרכזי של כל תורתו של רבי נחמן, ואולי אפשר להגיד אפילו הצוואה שלו. תורה, נדמה לי שהיא תורה אחרונה שלו, לא שהיא כתובה אחרונה בספר, אבל היא תורה אחרונה שהוא אמר, עד כמה שידוע לי. הנקודה שלה היא, זה שאנחנו חייבים להסתכל על הציבור שסביבנו בצורה חיובית. ההסתכלות החיובית שאנחנו מסתכלים על אנשים שסביבנו היא לא רק הסתכלות נכונה שבונה או מרימה את האדם המסתכל לרמה, הסתכלות יותר גבוהה וגם בניין נפשי נקי ובריא, אלא היא גם מצמיחה את האנשים שאנחנו מתייחסים אליהם בצורה חיובית. הדברים האלה הם עובדים מניסיון, צריך לתרגל אותם. שאדם לפני שהוא הולך ומדבר עם מישהו, בין אם זה הבוס שלו, בין אם זה אשתו, הילדים, או כל אחד אחר שהוא צריך לדבר איתו, אם הוא מפנה קודם כל את המבט שלו על איזה נקודה חיובית, נכונה, אמיתית, שיש בזולתו, קודם כל הוא יוצר אווירה אחרת בשיחה. צריך לדעת, שאתה מדבר עם בן אדם, זה לא רק מילים. זה כל האישיות שלך מדברת עם האדם הזה. כל היחס הפנימי שלך משודר החוצה, ואנשים קולטים את זה. אנשים יש להם רדארים מאוד רגישים, זה לא הם קולטים בדיוק מה נמצא בלב שלך, אם אתה מסמפת אותם, אוהב אותם, מעריך אותם, או שאתה מזלזל בהם, מסתכל להם מגבוה, או שיש לך איזה ביקורת עליהם, והם מיד מגיבים. הכל זה בתת הכרה, זה לא בהכרה. יש כאלה שגם מודעים לזה, זה ודאי רמה גבוהה מאוד. החוכמה באמת להיות מודע לזה, לתרגל את זה ולעבוד ככה. רוב האנשים לצערנו היום נמצאים במצב של הם לא יכולים לספוג יותר ביקורת, לא רוצים לשמוע שום דבר, הם רוצים לשמוע רק דברים טובים, כי כל האווירה היום היא אווירה ביקורתית. זה לא שמישהו, אני יודע מה, רוצה לעשות את זה ככה, אבל הציבור נסחף לתוך המערבולת הזאת של מי שהוא פחות מ-100% הוא אפס. זה ההרגשה. גם בתורה לצערנו זה ככה. מי שמרגיש שהוא עשה איזה פשלה מבחינה הלכתית, הוא מרגיש שהוא לא שווה יותר שום דבר. זה לא נכון. הרמב״ם כותב שצדיק זה רובו. 51% אדם הוא בסדר, כן? אז הוא צדיק. ככה הרמב״ם אומר. זאת אומרת ש-49% הוא לא בסדר. כן? אז אדם נידון על פי רובו. יותר מזה, אדם שנמצא בתהליך של התחזקות, של רצון טוב, דיברנו על זה אתמול, גם אם הוא נמצא ב-10% בסדר, הוא יותר מצדיק, כי הוא בעל תשובה. זה, דיברנו על זה אתמול. על כל פנים, האנשים נמצאים במצב שהם לא יכולים יותר לספוג ביקורת. וכל ביקורת הכי קטנה, היא גומרת את הבן אדם. אנחנו רואים את זה, אתה נוסע בכביש, מישהו נסע לידך מהר או בפראות, אתה אומר לו, איך אתה נוסע? זה עלול להתגמר בסכנת חיים, אתם יודעים את זה. למה? כי הבן אדם הזה כבר לא יכול לשמוע שאתה אומר לו ביקורת. אבל אם אתה אומר לו, אחי, לא חבל עליך? לא חבל עליך, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך אבא ואמא, לא חבל עליך, יש לך מה לעשות בחיים. הוא עונה עליך, הוא עונה לך בצורה אחרת לגמרי. וזה לא טריק שאתה אומר לו, אחי, זה לא במילים. אם אתה באמת מסתכל על הבן אדם הזה שבאמת הוא מסכן, או שאתה מרחם עליו, אז הוא שומע אותך ועונה לך כמו שצריך. אבל אם אתה סתם אומר מילה אחי, אבל בפנים אחי, כן? זה לא עוזר. זה תורת הזמרה. תורת הזמרה היא תורה שמסבירה לנו שאנחנו חייבים להסתכל על כל אדם בצורה חיובית ולמצוא מתחת הבלטות איזה נקודה חיובית שיש בו. ואם אתה מסתכל אליו ככה, אתה מחיה אותו, אתה מפריח אותו, אתה בונה אותו. אדם מרגיש שהוא שווה משהו. התחושה של הביקורת החזקה שנמצאת היום באוויר, היא גורמת לכך שאנשים מרגישים שהם לא שווים גרוש. הכל נמדד לפי הצלחה, לפי כל מיני קריטריונים ששוברים את האדם. ושאתה מוצא מתחת הבלטות איזה נקודה חיובית בבן אדם, ודרך הנקודה הזאת מסתכל עליו, זה מאוד חשוב, זה נראה את זה אחר כך, הוא מרגיש שהוא שווה משהו. ואז הריח הטוב הפנימי שלו עולה למעלה. וכשאתה מסתכל עליו בצורה ביקורתית, אז הריח הרע שלו יוצא החוצה. אתה מוציא ממנו את כל הדברים הרעים שלו. הוא יודע שהוא לא בסדר. הוא לא רוצה לשמוע את זה יותר. המילה ריח, הסביר את זה הרב שמואל אליהו בשיחה הקודמת שלו, מתי יש ריח טוב?
שהרוח מביאה את הדברים.
בסדר, אבל המקור של הריח הטוב שהרוח מביאה, מאיפה הוא נובע? מאיפה יש ריח טוב? איפה? פרחים, נכון? ממה? מפריחה למשל יש ריח טוב. מתינוק יש ריח טוב. אתם יודעים שמתינוק יש ריח טוב? אתם יודעים למה? כי כל דבר שנמצא בצמיחה, יש לו חיות, הוא מריח טוב. כל דבר שנרכב, כל דבר שנמצא בגסיסה, במיטה, הוא מפיק ריח רע. חיים זה ריח טוב, המוות זה ריח רע, יש קלקול קיבה, יש ריח רע, יש פגר מת, זה ריח רע. פרחים זה צמיחה, נכון? זה הפריה, אה?
פואנטי זה ריח טוב.
נכון, אופים שם לחם, לחם זה חיים, לחם זה עיקר מזונו של האדם. אתה מוציא את הריח הטוב שלו, אתה מוציא את הדברים הטובים שבו. זה תורת הזמרה ככה על רגל אחת. צריך להתאמן על זה, וזה עובד. אני הרבה פעמים, אנחנו החלטנו בבית לעבוד על הנושא הזה, ואנחנו במשפחה שיושבים בערב, התחלנו יום יום בזה, לא צריך יום יום לעשות את זה, אבל צריך להתחיל ביום יום, שכל אחד אומר משהו טוב, קודם כל על עצמו, תכף אני אסביר למה, ואחר כך על בני המשפחה. כדי להרגיל אותנו, את עצמנו להסתכל בעין חיובית. כשאנחנו הולכים לאיזה אירוע, ששם יש לפעמים, או אפילו אין, אבל יכול להיות שיש אווירה מתוחה לפעמים, אתם יודעים, משפחה, כל מיני אירועים, יש כל מיני סיבות שיכול להיות מתחים. החוכמה היא שאנחנו יושבים באוטו, לפני שאנחנו מגיעים למקום, להגיד דבר טוב על כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאלה שאנחנו פוגשים אותם. אפילו דבר אחד, או אותם אלה שאנחנו יודעים שיש בעיות איתם. ואז כל האווירה, כשאתה בא, כל האווירה היא אחרת. אני רוצה לספר לכם סיפור, ואני חושב שממחיש את הדבר הזה. אני מקווה שאני לא אפגע באף אחד בסיפור הזה. הכוונה שלי כוונה טובה, אני כמובן לא יאמר שמות, אבל אני למדתי באלון מורה, גרתי באלון מורה, למדתי באלון מורה בישיבה שם, והישיבה הייתה שולחת אותנו פעם בשבוע לשיעור של הרב טאו. הוא נחשב כהגדול ביותר בכתבי הרב קוק, כתבי הרב ציודה ותורת הרב קוק, גאון אדיר בהבנת הרב קוק. היינו הולכים אליו כל שבוע לשיעור. אני חושב שחלק מהשיעורים, חלק מהספרים של אמונת איתנו, זה מהשיעורים האלה. היה לפני 20 שנה בערך, אולי יותר, לא זוכר בדיוק. אני הייתי אחראי על ההסעה הזאת, זה הסעה לנסוע מאלון מורה לירושלים, זה פרויקט. וגם נהגתי ברכב, גם הייתי אחראי על ההסעה הזאת, זה לבדוק את האוטו, לדאוג שהאוטו יהיה בסדר, שיהיה אוטו, לקבוע לוח זמנים. בסוף השיעור הזה הלכנו פה, היה צרכניה שנקראת צרכניה ברכת רחל. הייתה צרכניה מאוד זולה בזמנו, רק מי שהיה לו מספר ילדים ומעלה היה יכול לקנות בצרכניה הזאת, והרב שלנו עודד את זה שנלך לצרכניה הזאת, כי זה היה חוסך להבריחים כמה מאות שקלים אולי בחודש. אז הלכנו לצרכניה הזאת אחרי השיעור או לפני השיעור, תלוי מתי היה השיעור, וגם קבענו זמנים, כמה זמן יש לקנות וכו' וכו'. בדרך חזרה בישיבה באלון מורה, או בכולל באלון מורה, היו תלמידים מיצהר, מתמר, ברכה ואלון מורה. כל אחד עם הסלים שלו, צריך לעבור יישוב יישוב, להוריד כל אחד ליד הבית שלו. בסוף אתה מגיע בסוף היום גמור הביתה. אני זוכר שהייתי מחזיר את האוטו לישיבה, עולה ברגל הביתה, זה היה מאוחר כבר. למחרת בדרך כלל אתה מגיע לאיחור, באיחור לכל דבר שצריך להגיע, אתה מגיע באיחור. בדרך הזאת היה מתח, היה אווירה, לא הייתה נעימה בדרך הזאת. היה איזה תלמיד אחד או כמה תלמידים, היה בעיקר תלמיד אחד שמה שהיינו, כל דבר שקבענו הוא לא היה מסכים. רוצים לפתוח את החלון, הוא רוצה לסגור את החלון, לפתוח מזגן, לסגור מזגן, רוצים לסגור מזגן, רוצה לפתוח מזגן, רוצים חצי שעה לקניות, שלושת רבעי שעה קניות. היה ממש כל הזמן מריבות כאלה פנימיות שלא נעימות. אני יום אחד חזרתי ואמרתי לעצמי, אנחנו תלמידי ישיבה, כל אחד מאיתנו לומד יותר מ-10 שנים. זה לא אווירה מתאימה לתלמידי ישיבה. אנשי תורה צריכים להיות נעימים זה לזה, נכון? וזה לא מתאים הדבר הזה. אמרתי לעצמי, אחרי כל הסיבוב הזה שדיברנו עליו, אמרתי, אני לא הולך לישון עד שאני לוקח דף וממלא את הדף הזה בכל הדברים טובים שאני מכיר על האיש הזה, בלי אבל ובלי רק דברים טובים. מיליתי את הדף, אז לא היו דפים כאלה, בדרך כלל היו דפים של מחברת יותר קטנים, עשיתי איזה 3 שורות על דף חשבון, רק את הדברים הטובים שלו. בבוקר שהגעתי כמובן באיחור לישיבה, נכנסתי למסדרון של השירותים, והוא יצא מהמסדרון של השירותים, אותו יהודי, והוא אמר לי כזה שלום גדול, כזה גדול, שלום. אמרתי לו גם כן שלום. למה הוא אמר לי שלום כזה? מה קרה? לא דיברתי איתו מילה. לא אמר לי שלום רגיל, אמר לי שלום כזה שהבן אדם הכי אהוב נתקל בו. אתם יודעים למה? כי הוא הרגיש שהיחס שלי השתנה אליו, שיש לי הסתכלות חיובית עליו. אחר כך נהיינו חברים טובים, וגם הוא עזר לי בכל מיני דברים שלא המקום פה לציין אותם, כן? עזרה מעבר לעזרה הרגילה, כן? הוא הרגיש את הלב שלי, את הלב שלי שהרגיש. ולפני כן, שהוא היה כנראה נענתי, הוא הרגיש אז גם את הלב שלי, שכנראה אני בתור האחראי, כן? הייתי כנראה מקפיד עליו. לא אמרתי את זה במילים, אבל כנראה הוא הרגיש את ההקפדה שלי הפנימית, ולכן הוא היה כל כך אנטי. אחר כך לא היו בעיות יותר בנסיעה. כל זרם על מי מנוחות, אולי אני מגזים קצת, אבל האווירה הייתה נעימה, זה נמשך כמה שנים, והאווירה הייתה נעימה. זה הזמרה. עכשיו, רבי נחמן מוסיף כמה נדבכים מהזמרה הזה. הזמרה הזה לא מתחיל מזה שאתה מסתכל על השני בצורה חיובית, אלא זה מתחיל מזה שאתה מסוגל להסתכל בצורה חיובית על עצמך. מי שיודע לדון את עצמו לקו זכות, מסוגל לדון לקו זכות גם את האחרים. מי שיודע להסתכל בו בעצמו נקודות חיוביות ולהיות שמח בעצמו, כן? אז הוא מסוגל גם לראות בחוץ את הדברים הטובים שיש גם באנשים אחרים, ולא רק באנשים אחרים, גם בתהליכים היסטוריים ובהחלטות ממשלתיות והטבע איכשהו מתנהג, הוא מסוגל להסתגל בצורה חיובית על המציאות. כי אדם שטוב לו בפנים, אז הוא רואה גם בחוץ טוב, כי החוץ זה המראה למה שנמצא אצלך בפנים. מדרגה יותר גבוהה, שזה נדמה לי לא כתוב בהזמרה, אבל שמעתי את הרב ארז דורון מסביר את זה ככה, כנראה שהוא מסביר את זה ממקורות אחרים. שאלה מצוינת, נדבר עליה, זה הפסקה ג' ברב. למה אני מקדים את כל זה? כי אני רוצה בעצם ללמד או ללמוד, לראות מה הרב כותב באותו עניין. תכף נגיע לזה, שאלה מצוינת במקומה. הרב ארז דורון, שמעתי שיעור שלו ובנושא הזה, והוא מוסיף נדבך נוסף, שרק מי שמסוגל לדון את הקדוש ברוך הוא לקו זכות, מסוגל לדון את עצמו לקו זכות, מסוגל לדון גם את המציאות, את האחרים ואת המציאות כולה לקו זכות. מה זאת אומרת לדון את ריבונו של עולם לקו זכות? זה אגב נדמה לי ראיתי גם בנתיבות שלום של הרבי מסלונים, בהקשר קצת שונה. מה זאת אומרת לדון את ריבונו של עולם לקו זכות? מה צריך להיות? מה? הוא צריך שאנחנו נדון אותו לקו זכות? אבל אתם יודעים, אדם, יש אנשים שיש להם טענות על המציאות, נכון? למה יש לי אישה כזאת? למה יש לי ילד כזאת? למה ילד כזה? למה יש לי הורים כאלה? למה ראש הממשלה הוא כזה? למה אתה בא לאיזה מוסד? אז למה הם הסדרים הם כאלה ולא הפוכים? ביוקרטיה במדינה? יש על מה להתלונן. התלונות האלה, בעצם על מי אתה מתלונן? על הקדוש ברוך הוא, שהוא ככה סידר את המציאות. אדם שדן את הקדוש ברוך הוא לקו זכות, זאת אומרת שהוא מקבל את ההנהגה האלוקית שמנהיגה אותו ואת המציאות כולה באופן מוחלט. זה אדם ששמח בהנהגה האלוקית בעולם, כי יודע שלעולם יש מנהיג שיודע בדיוק מה הוא עושה. הרי שום דבר לא קורה בלי רצונו של ריבונו של עולם. גם הפקיד שלא מחייך לך בבנק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, אני יודע בבירור בשכל ובעיקר ברגש, וזה נקרא שמח בחלקו, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי באופן אישי פרטי, ומה שעושה עם עם ישראל והאנושות כולה ועם הטבע כולו, זה הכל בשליטה מוחלטת, וזה הכל לטובה, גם אם אני לא רואה את זה כרגע. אבל רגע שנייה, בסדר? ואני יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב לי ולאנושות כולה, כי כל אחד ואחד יש לו מסלול מיוחד בחיים שלו, כל אחד יש לו תיקון מיוחד בשבילו הוא בא לעולם, והקדוש ברוך הוא מסדר לו בדיוק תנאים שהוא צריך להתמודד איתם כדי לבנות את עצמו בצורה הנכונה. זה דיברנו כמה פעמים, הוותיקים פה מכירים את זה, אבל זה טוב לשנן את זה, כי זה לא מספיק שזה יהיה פה, זה צריך להיות פה. זה נקרא שאדם שמח בחלקו, שהוא שמח בהנהגה אלוקית. ואדם ששמח בהנהגה אלוקית, שהוא שמח, יש לו הרמוניה בינו לבין העולם, הוא אדם שמסוגל גם לבנות הרמוניה בינו לבין עצמו, לדעת שכל מה שקורה איתו זה דבר טוב, וגם הדברים הלא טובים שיש בו זה טוב. השאלה איך הופכים את זה לטוב. והוא זה שמסוגל גם להסתכל על המציאות בצורה חיובי. ועוד שנייה, רק לגמור את המהלך הזה. צריך לדעת שמי שחושב שהתנהגות של האדם טובה, בין אדם לחברו, הוא יקפיד עליה, ועל בין אדם לריבונו של עולם הוא לא יקפיד עליו, זה לא עובד. זה לא עובד לאורך זמן כמובן. אני חושב שאדם ספג דברים טובים מההורים שלו, מהאווירה החיצונית, מהחברה, אבל באופן כללי, מי ששלם עם ריבונו של עולם, או בוא נאמר, נתחיל אחרת. כמו שאמרנו קודם, מי שאצלו הדברים פה מסודרים, המנוע שלו הפנימי מסודר טוב, אז הוא רואה בצורה חיובית את העולם. כדי שהמנוע שלנו הפנימי, הנשמה שלנו, הנפש שלנו, הרוח שלנו, הנשמה, זה לא מדויק, יהיה מסודר כמו שצריך, צריך לסדר אותה על ידי המצוות שבין אדם למקום. מצוות בין אדם למקום מיישרים את הלב, הלב הישר הוא יכול גם להסתכל בצורה ישרה על המציאות. עכשיו נעשה רגע עד כאן הזמרה, מפה והלאה נתחיל ב, לדעתי, או שזה תוספת של הרב על הזמרה, או שהוא חושף רבדים פנימיים שלא נגענו בהם, כי עד עכשיו זה נקרא, נראה קצת טריק פסיכולוגי, אבל זה לא טריק פסיכולוגי. כן, מי רצה לשאול? אתה רצית?
לא, באמת שמה שאמר ש...
הבחירה חופשית אמרת.
כן, כאילו שבסוף כאילו הקדוש ברוך הוא מנהיג טוב, יש את המקום של הבחירה של כל האדם.
כן, טוב, זה נושא שלם בפני עצמו. אני רק אגיד לך בצורה פשוטה, לנו אין, לכאורה אין לנו שום שליטה, או בוא נאמר, מה שאין לנו שליטה זה נקרא שריבונו של עולם עושה. השליטה שלי, הבחירה החופשית שלי, זה איך להתייחס למה שקורה. הקדוש ברוך הוא שם אותך במציאות מסוימת, נניח במלחמה, יש עכשיו מלחמה, או במציאות אחרת של פרנסה, ההחלטה שלך מה אני אעשה, איך אני נפגש עם מה שקורה לי, זה הבחירה החופשית. אבל בזה נעצור בנושא הזה, כי זה באמת, זה נושא בפני עצמו חשוב ועמוק ו... כן.
מה רב אומר, אדם צריך להסתכל בו, על כל דבר שקורה לו, כנס. ובאמת רואים את המילה ניסיון, בשורש זה נס.
נכון, נכון. וזה לא רק נס, זה גם להתנוסס, גם מרומם אותו. וזה קשור למה שדיברנו קודם.
כן, כן.
זה, קראתי את זה פעם מהנתיבות שלום בשם הארי. וגם המהר"ל,
חסיד. חידושי
האגדות. על מה? אתה זוכר? תדע לך דבר אחד, שרוב התורה החסידית, או רוב הספרות החסידית שיש, הם עם שני רגליים במהר"ל. למשל, נתיבות שלום מצטט אותו המון. כן, כן. טוב, כן.
זמרה זה שם כללי או שזה שם של הפסקה הזאת?
לפסקה הזאת, התורה הזאת, רש פי בית, קוראים לה, צריך לדון את האדם לקו זכות, והסלנג הברסלבי, קוראים לזה הזמרה, כי הוא מביא פה בהמשך, אני לא יודע אם אני ציטטתי לכם את זה, כי לא הבאתי את כל התורה, כן? כן, הוא מביא, הזמרה לאלוקי בעודי. הזמרה, מי שמזמר לקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות בפסוקי דה זמרה, דיברנו על זה גם אתמול, שהכל טוב, שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, מתקתק את המציאות צורה מדויקת, כן? אז הוא מסוגל גם להגיע למה שדיברנו קודם. וזה עבודה, זה עבודה, זה לא ביום אחד, זה עבודה. אמרתי לכם מה אנחנו עושים בבית, זה דבר שכדאי לעשות אותו, כדאי לתרגל אותו, בבית עם עצמי, כמו שאנחנו עושים בלילה חשבון נפש, אולי כדאי להתחיל בחשבון נפש, חיובי קודם, בייחוד בדור הזה, אולי אפילו לא לעשות חשבון נפש מה אני לא בסדר, אלא מה אני כן בסדר. כל יום בלילה לפני שאתה הולך לישון תכתוב לך, תחשוב על שלושה דברים שאני בסדר בהם, לא על מה שאני לא בסדר, ובלי אבל. עד שאתה תתחזק ותרגיש שאני אדם טוב, אני אדם ישר, אני טוב לי עם עצמי, שתרגיש יציב, שטוב לך עם עצמך, אז תתחיל לבדוק איפה אתה צריך גם להשתפר, גם כן עם סבלנות שלא ליפול מזה. כי כשאדם מסתכל, אוי, כמה אני לא טוב עוד, בייחוד בדורות האלה, הוא יכול להתרסק. אני אומר, אני יודע שזה דבר חדשני, דבר שיגידו זה נגד המסילת ישרים, זה לא נכון. זה לא נכון. יגידו זה נגד המסילת ישרים, זה לא נכון. מסילת ישרים הרי בפרק הזהירות, הוא מדבר שדבר ראשון, העצה הכי חשובה זה חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? חשבון נפש זה בייחוד איפה אני צריך לתקן. אבל קודם כל אני צריך לתקן, הדבר הראשון צריך לתקן זה את העוצמה הפנימית שלי, שמתוכה אני יכול להתמודד גם עם הדברים שהם לא בסדר.
זה פרק א', יש הקדמה, זה התורה. לפני הזהות
יש... בסדר, התורה זה דרך התורה, אני יכול לעשות בדיקה. מה הקריטריון שלי?
התורה זה עוצמה פנימית, זה לא מעניין.
בסדר. על כל פנים, איפה היינו? אדם קודם כל צריך להתחזק, כן? הרב כותב את זה בעולת ראייה. אמרנו את זה, דיברנו על זה אתמול גם כן. למה מתחילים את התפילה עם פסוקי דזמרה? מכיוון שקודם אני צריך להתחזק ולהתמלות בטוב שנמצא בעולם, שהוא 99%. ואחר כך שאני בא לבקש חוכמה ובריאות, אז יש עוד מה לתקן, אבל אני בא מעוצמה של אדם שיודע שהכל טוב. אלא מה? יש לי גם תפקיד להמשיך ולתקן את מה שעדיין צריך תיקון. אבל זה דיברנו אתמול. אני רוצה עכשיו לרדת לרובד יותר עמוק של הבחינה. עד עכשיו זה יכול להיות בתור משהו מאוד פרטי, מאוד אישי, מאוד טריק פסיכולוגי כזה. עכשיו בואו נקרא את מה שהרב כותב, ובסעיף ג' נגיע גם לשאלה שלך. חנן קוראים לך?
מתן.
נגיע גם לשאלה שלך, היא שאלה מאוד חשובה, אני מקווה שנוכל להגיע לזה, ואם לא, נצור איזה 5 דקות לפני כן ונדבר על זה, בסדר? עזרת השם. ברוך אתה אדוני, אני אומר לך שהכל נהיה מדבר. אז דיברנו עכשיו בעצם על אהבת ישראל, זה, זה הנושא שדיברנו, ודיברנו גם איך עושים את זה, לפי התורה של רבי נחמן. וראינו פה גם שזה בעצם הפיכת המר למתוק, נכון? שאני הופך את עצמי ואת הדברים הרעים שנראה לי בעצמי, אני הופך אותם, אני הופך את עצמי למצב חיובי, למצב טוב. גם את האחרים, אמרנו שביחס הזה גם האחרים, אני הופך אותם לטובים. ויש עוד להרחיב בזה, אבל לא עכשיו. אני קורא, בעזרת השם, בסדר? אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים, על כל אחד ואחד, איננה רק עבודה הרגשית לבדה, זה לא עניין שברגש רק, כמו שתיארנו אותה קודם, זה בדף מספר 1 בהתחלה, פסקה א', זה לא רק עבודה הרגשית כמו שתיארנו אותה כרגע בעריכות, כי אם מקצוע גדול בתורה זה חוכמה גדולה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורה, תורת חסד. בשביל לעשות העבודה הזאת שדיברנו עליה לפני כמה דקות, צריך הרבה שכל, הרבה חוכמה. חוכמה שיונקת מהתורה, מה שאמר, איך קוראים לך?
עידו.
עידו, מה שאמר עידו, שלפני הזהירות יש תורה מביאה לזהירות. כן, אבל זה תורת חסד. זה תורה מאוד ספציפית, שהיא מכוונת. כן? היא מכוונת לעניין הזה, וגם התורה כולה נקראת תורת חסד. מה העבודה הזאת? איך עושים את עבודת הסנגוריה שדיברנו עליה? פסקה ב'. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהולה סגולה עצמית, שהולה לכנסת ישראל סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. עד כאן זה היסוד שהרב נוטע בתוכנו, ואחר כך הוא מסביר פה דברים נוספים שנעבור עליהם, נראה באיזה רמה נעבור עליהם. הרב אומר, מאיפה אני יכול להסתכל בצורה חיובית על כל אדם ואדם? כי יש בו נקודה חיובית שלא יכולה לזוז לעולם ממנו, מכל אדם ובכלל, בכלל בעצם שאנחנו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, יש לנו סגולה מיוחדת טובה, שהגרעין שלה זה טוב, טוב אלוקי, אנחנו ניצוץ אלוקי, אנחנו חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא נקרא טוב. יש לנו נקודה טובה בכל אחד ואחד, זה לא רק נקודה אלא הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכנו, החלק אלוקה שנמצא אצלנו, זה טוב. זה בעצם הכל טוב. הכל טוב. ואנחנו צריכים ללכת עם הנקודה הזאת, עם ההבנה הזאת, לא רק בשכל, להוריד אותה לרגש, שעומד מולי, כל יהודי שעומד מולי, שאף על פי שאני רואה אותו בצורה שהיא נגד כל התורה לכאורה, זה לא נכון, זה קליפה חיצונית. עומד מולי יעלום, כמו שדיברנו אתמול, שהוא מכוסה ב... צריך ללטש אותו, אתם יודעים, מגיעים אפרות יעלומים למלטשה, אני לא יודע בדיוק איך עשר, אבל קודם כל מנסרים אותה נדמה לי, ומלטשים אותה, ורואים שמתחת לגוש הזה שנראה חתיכת, אני יודע מה, סלע או אפר, יש בפנים יעלום. וזה אמת. זה לא, כמו שאמרתי, טריק פסיכולוגי. כי אנחנו סגולה מכל העמים. אנחנו האור הטוב שבעולם. אנחנו צריכים להאיר את האור הזה בכל העולם, כי גם כל העולם הוא טוב. גם הגויים. יש בהם יהלומים מתחת לקליפות הקשות שמסתתרות מתחת. כי התפקיד שלנו הוא תפקיד כלל עולמי, לא תפקיד רק בשביל עם ישראל. עם ישראל זה בהתחלה, כמו שדיברנו קודם, תקן את עצמי, יכול להעיר גם לאחרים, נכון? טוב, אני חושב שזה מוסיף רובד על מה שראינו באזמרה קודם, נכון? שבאמת נמצא בבן אדם אדם טוב. זה לא אני מנסה למצוא, אבל אולי אין. יש. וברור שיש.
מתייחס
לאיך הוא אופיע אליך,
מישהו רע או רשע,
זה השאלה שלו, נגיע אליה, נגיע אליה, בסדר? אנחנו נגיע לזה, בסדר? נגיע לזה, זו שאלה חשובה, אבל נגיע לזה רק מתוך הראייה הזאת קודם, בסדר? והנה הוא מתחיל. ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה האמונה, זה רק אמונה עמוקה בסגולת ישראל, הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ייראו בכל תוקף ועוז. כלומר, מתי צריך את הכוח הזה? את הכוח הזה צריך דווקא במצב שאתה תיארת אותו. כאשר אתה מסתכל על הציבור, ואתה לא רואה את הדברים האלה בחוץ. להפך, אתה רואה ירידה נוראה של אנשים שמתנהגים הפוך, אם במידות ואם במצוות. תכף נראה גם למה. למה זה קורה? בעיקר זה קורה בגלל שהאנשים לא רואים בעצמם את הטוב שיש בהם, והם מיואשים מעצמם. וכשאדם מרגיש סמרטוט, הוא מתנהג כמו סמרטוט. אדם שמרגיש שהוא בן מלך, אז הוא מרגיש כמו בן מלך. אדם שבצבא מקבל פתאום דרגות, הוא מתנהג אחרת מה שהוא התנהג כשהוא היה חייל, כן? אדם שהוא נהיה מנהל או בעל תפקיד, הוא מיד מתנהג אחרת.
יש
לו חיות. בדיוק, נכון מאוד, כן.
אתה מסתכל על זה כפרט, לא ככלל. לפעמים אתה אומר, אנשים רשאים אומר, כל עם ישראל לא בסדר. אבל זה הבעיה, שאתה מסתכל כפרט, אנשים פרטיים שלא לא טובים או רשאים, ורוצה להגיע את זה, זה כלל, כלל ישראל. אנשים מתיישים מכלל ישראל, וגם מסתכלים על הפרטיים.
בסדר, אתה מתאר עכשיו איך הדברים מתרחבים, ואיך הסרטן הזה הופך בצורה גם לא נכונה על ידי שאתה עושה מפיק לקחים מהפרט לכלל, נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על המצב. המצב הוא מצב של ירידה, לא חשוב כרגע למה, אם כי נגענו בכמה נקודות. לא, אני מסכים גם בכלל וגם בפרט, אבל אני אומר, ברגע שהמצב הוא מצב כזה, נתון, בסדר? אז נדרשת מאיתנו, או יותר נכון מאנשי לב, מהצדיקים של הדור, אז נדרשת מהם ההסתכלות הזאת. תכף נראה למה. כי מהעמך אנחנו לא, קשה לנו לדרוש מהם. אבל הצדיקים שיש להם שתי רגליים, באמונה ובתורה, הם מחויבים בזמן הזה להתרומם למבט הזה, על הכלל ועל הפרט. תכף נראה, בסדר? להבחין. שעם כל זה, עם כל המבט החיצוני הזה שנראה מאוד מאוד רע, כוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו. הוא להסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, לראות בפנים, בהסתכלות של רנגן, של סיטי, לתוך הנשמה שהיא באמת טהורה, נשמה שמתת בי טהורה. תכף נראה למה, עוד שנייה, בסדר, הדברים התבררו לדעתי. אם לא, אז אני צריך לשנות את ההסברה שלי, להשתכלל בהסברה שלי, אבל זה בדיוק, מה שכל כך מפריע לך, זה בדיוק הנקודה שהרב רוצה לדבר עליה. הגילוי שמגלה הצדיק, הצדיק, הרב קוק, הצדיק, כן? האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, אף על פי שוב שבחוץ זה לא נראה, אבל הוא רואה את הדברים, פועל לטובה על האיש העוסק. אז רגע, שנייה. אז קודם כל, הצדיקים, מי שבאמת אחוז בתורה, הוא יודע והוא רואה את הטוב הזה, והוא חייב לראות אותו. מה קורה לאותו אדם צדיק שהוא יודע להסתכל על הטוב שנמצא בכל אחד ואחד וגם באומה הכללית? מה קורה לו? פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים, ההולכים כדורנית נסוגים בזעפם האגום. קודם כל, דבר ראשון, זה מרומם אותו על ידי זה שהוא לא מסתכל בשכבה הנמוכה והרדודה של החיים, שזה מייאש גם אותו, כן? אז קודם כל, זה הוא עצמו מתרומם, הוא עצמו מגיע להסתכלות יותר עליונה, הסתכלות אלוקית, והוא עצמו נמצא במקום טוב, וגם טוב לו, וגם הוא שמח, כי הוא רואה את הדברים בפנימיותם, הוא רואה את הזרם האלוקי הזורם הטוב גם בתוך המצב הקשה הזה. ולא רק שהוא רואה את המצב הקשה הזה, אלא רואה איך המצב הקשה הזה, זה הרב לא אומר פה, איך הוא מוביל בסופו של הדבר לטוב. ואני אתן לכם דוגמה, כן? אני מרגיש למשל שמה שהיום החיים הולכים ונשחקים, האמונה בעם ישראל ובמדינת ישראל ובצבא הגנה לישראל, במערכות המשפטיות, שאנשים שבאו לפה לפני, דיברנו על זה כבר, באו לפני הרבה שנים לפה ותלו תקוות גדולות במדינה היהודית ובממשלה היהודית ובצהל שלנו וכולי וכולי, רואים, ובמשפט רואים שבעצם אין על מי לסמוך. כך אנשים מרגישים, אין על מי לסמוך. מה קורה לאנשים האלה? או הם מסתכלים על המצב המשפחתי והחינוכי, כן? האלימות. מה קורה לאנשים? אנשים בעצם מאבדים את העוגן שלהם, האמונה שלהם שהאמינו במה שהאמינו, והם תרים לחפש משהו חדש. וזה טוב, זה טוב שהם מחפשים משהו חדש, כי הדברים האלה, כפי שהם נראים, הם אולי היו דברים טובים בזמן שבאנו לארץ והקמנו את המדינה, ובאמת הם סיפקו לנו את הצורך הזה ובנו את המדינה, כן? ואת עם ישראל, והחזירו את עם ישראל לכאורה לארצו, שזה דבר ענק. אבל עם המשך ההתמודדות זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי זה לא הכל, זה חלקי, זה תפיסה חלקית. ואז אנשים מתעוררים ורוצים משהו יותר עליון. אז יכול להיות שבדרך למשהו יותר טוב הם עוברים כל מיני שלבים ומחפשים כל מיני תורות אחרות, כן? וגם שמה זה לא יעבוד, עד שמגיעים בסופו של דבר לתורת אמת. וזה מה שקורה היום, זה מה שקורה היום. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברחמים מוביל אותנו חזרה לעצמנו, לנקודות האמיתיות שלנו, או לתורה האמיתית שלנו, שיכולה להתמודד גם עם המשך הדרך ולא רק עם השלב הראשון של הדרך. אז זה טוב, כי מלחמות זה יותר קשה ואסונות זה יותר קשה, יש ניורים הרבה יותר חזקים. אז זה שאדם מיואש והוא מרגיש שהוא רוצה משהו אחר, זה ברחמים גדולים. זה רק דוגמה, זה דוגמה, אבל אפשר להביא עוד דוגמות. אז נחזור לראשונות. אז הגענו למצב הזה שהאנשים שמסתכלים ככה למציאות, הם עצמם מתרוממים, הם עצמם אנשים שמחים ושלמים עם עצמם, והם כמו מגדלור שמאיר בתקופה קשה. ואז אנשים נמשכים אליהם גם כמו מגנט, בשביל לשמוע, לראות איך מתמודדים עם המצבים האלה. המצבים הנפשיים הקשים האלה, החברתיים האלה. זה שלב אחד. שלב שני, הם מקרינים גם על אחרים, לא רק בצורה הטכנית שנסברתי כרגע, אלא בצורה שרבי נחמן העיר, ואנחנו נראה את זה פה בהמשך. והפעולה חוזרת, זה שורה לפני האחרונה בפסקה ב', הפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, זה מקרין חזרה לעם שלנו, אם באופן סגולי פנימי, כן? ואם באופן מעשי, כמו שדיברנו עליו קודם, להכניס בהם כוח מעורר לחן ולחסד אל. תקווה, שמחה, הסתכלות חיובית על החיים, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. גם רבי נחמן מדבר על זה, שאנשים מתעוררים, יש להם תקווה, הם מתעוררים לחזור חזרה לעצמם, לכוחות שלהם. זה נקרא תשובה. תשובה זה לחזור לעצמך, לחזור לכוחות הבריאים שלך, לנשמה שלך. ועכשיו אנחנו מגיעים לפסקה ג', שזה לדעתי סוד מאוד גדול, וזה מה שהפריע לכם כל הזמן. פסקה ג', האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, וגם כל פרט ופרט באומתנו, זה לא רק משהו כללי, אהבה כללית, זה גם אהבה שצריך לאהוב אחד את השני, בבית, במשפחה, בעבודה, זה עבודה גדולה, כן, זה לא פשוט. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. נכון שזו השאלה שלכם? זה לא אומר שאני לא יודע שהנה האדם הזה, למרות שיש בו נקודה מאוד מאוד חיובית, הוא נשמה אלוקית, אבל עכשיו הוא עושה כך וככה, הוא מכה את אשתו, מרביץ לילדיו, משקר, לא יודע מה הוא עושה. זה לא מסמא, אני יודע את זה, לא מתעלם. תכף נראה מה עושים עם זה, ואיך זה לא עומד בסתירה גם. אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. נסביר את זה, זה יסוד נפלא. האהבה הזאת היא כוללת גם את הדברים הרעים בשביל לתקן אותם, אבל, וזה אולי זה דבר שלא חשבתי קודם, זה בזכות מה שאתה אומר, אבל תן לי שנייה להסביר את הדברים. אני רוצה לתת דוגמה, אולי זה ימחיש את הדבר. אין ספק שאדם אוהב את בנו, נכון? ורוצה טובתו. ויש הבדל אם הוא מאיר לו, עם עין, כן? מתוך שהוא אוהב אותו, או שהוא מאיר לו מתוך שנמאס לו ממנו. אם אני מאיר לאדם מתוך שאני אוהב אותו, אז האהבה, ההערה מתקבלת. כי הוא יודע שהיחס שלי הוא יחס שאוהב. אני מקבל אותו. הוא לא מחוץ למסגרת. אבל כשאני מאיר לו, כשאני נמאס לי ממנו, אני שונא אותו, מואס בו, כן? בתלמיד, במישהו אחר בעבודה, כן? אז זאת אומרת שאני מסתכל עליו, ההסתכלות שלי אליו היא מתוך הדבר הרע שיש בו. כשאני מסתכל על אדם צורה חיובית, אז ההסתכלות שלי קודם כל היא הסתכלות שאני קודם כל רואה אותו בתור אדם טוב. זה יחס שלי לאדם טוב, שיש לו עוד כמה דברים לתקן. זה עולם אחר לגמרי. כשאני בא אליך לחנות שלך, ואני מסתכל אליך בתור רמאי, או למוסך שלך, כשאני בא אליך ואני מסתכל אליך בתור רמאי, הוא מרגיש את זה המוסכניק. אבל אם אני מסתכל אליך בתור בן אדם, אתה בן אדם, יש לך מוסר, צריך להתפרנס, כן? יחד עם זה אני נשמר, כבדהו וחשדהו, אני נשמר. אני לא מסתכל אליך מתוך זה שאני יודע שמוסכניקים... אתה יודע, אסור לי, זה לשון הרע, מה זה לשון הרע? אני, אסור לי להסתכל, אסור לי להסתכל עליו, אם אני מסתכל על המוסכניק בתור אדם שרוצה להתפרנס, הוא בן אדם, עומד מולי, אדם, ויחד עם זה אני נזהר, שלא ירמו אותי. זה יחס אחר לגמרי. אני, תראה, הדברים האלה הם עמוקים. הפסקה, הפסוק אומר, טוב גערה מאהבה מסותרת. כשיש לי אהבה מסותרת לאותו אדם, אז אני יכול לגעור בו, כי הוא מרגיש את האהבה, והוא יודע שהגערה היא בשבילו, כמו שאתה אמרת, כי אני רוצה לתקן אותו, או אני רוצה להישמר, אבל אני לא עושה עליו איקס, בגלל שהוא עכשיו נניח לא מתנהל בדיוק השורה. אני לא שם עליו איקס. אני אוהב אותו, הוא יהודי יקר, ויחד עם זה אני נשמר, כי אני יודע שיהודים עם כסף לפעמים יש, אבל אני לא מסתכל עליו דרך זה. אני נזהר מזה. אני מסתכל עליו דרך זה שהוא אדם, קודם כל אדם, אדם יהודי נשמר בי. אני יודע שהדברים האלה הם קשים להבין אותם, אבל אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו באימות עם כולם. כי זה נורא קל להסתכל על כל אדם דרך הדברים הרעים שלו, כי לכולם יש פגמים. לי אין פגמים, לך אין פגמים, אני גם על עצמי לא רוצה להסתכל דרך הפגמים שלי. כמו שרבי נחמן אמר, תסתכל על עצמך דרך איזו נקודה קטנה מאוד שמצאת מתחת כל הרפש שעשית כל החיים שלך, ואז תסתכל על עצמך בצורה חיובית, תאהב את עצמך, מתוך זה גם תתקן את הדברים שעדיין צריכים תיקון. אבל קודם אני אוהב את עצמי, אני מקבל את עצמי, אני נותן לעצמי הזדמנות.
יש הבדל מסתכל על בן אדם כמו שהוא, ולא כמו שהוא עם דעות קודמות. אתה יודע מישהו רמאי והוא גונה וכל זה,
רמאי
חפץ חיים אומר, חפץ חיים אומר, יש לך תועלת לאיזה נשון רע משהו בזה, אך אתה חייב להגיד. אם אין לך, אתה אסור להגיד סתם שבן אדם שמעת. זה יחסי. אתה מסתכל על כל מישהו מתקן לך את האוטו כי הוא רמאי, גם אם אתה, זה אסור לך לעשות דבר כזה. אתה צריך לקבל אותו כמו שהוא. מתי שמעת
הוא רמאי,
אתה מתקל אותו.
תראה, זה שהוא רמאי, זה לא פוסל אותו. זה הנקודה.
אתה יכול ללכת למישהו אחר.
אני יכול ללכת למישהו אחר, אבל לפעמים כולם רמאים. חס וחלילה. אבל זה לא הנקודה שלנו. זה לא הנקודה שלנו. זה לא הנקודה שלנו. אנחנו נסחפים פה למקום רדוד מדי. זה שבן אדם שעומד מולי מתפתל ומרמה אותי, זה לא פוסל אותו. הוא רמאי, נכון, אבל הוא לא פסול, הוא לא שמתי עליו איקס. הוא בן אדם שנכשל ברמאות. זה הבעיה. הבעיה היא שברגע שאני הולך מול בן אדם, אחד רמאי, אחד כעסן, אחד זה, ואני פוסל אותו בגלל הנקודה הלא טובה שלו. הרב אומר לך, לא, אני לא פוסל אותו. אני קודם כל, הוא יהודי עם נשמה אלוקית. ויחד עם זה, נכון, הוא מרמה. זה לא בסדר. הוא לא בסדר. אבל לא פוסל אותו. אתה יודע מה קורה לאנשים? זה רמאי, שם עליו X. זה שקרן, שם עליו X. זה, אני יודע מה, הוא כעסן, אני שם עליו X. אני אשים X על כל העולם, כי כולם חסרים.
לא, אבל אתה לא מסתכל, אם אתה יש עסק עם בן אדם, שאתה יודע הוא מראי, אתה לא עושה עסק איתו.
אני לא עושה את העסק, אבל לא פוסל אותו. רגע, רגע, רגע.
אני, כבן אדם אתה לא פוסל אותו, כבעל עסק
בדיוק,
אתה כן
מסתכל. בדיוק, בדיוק, אמרת את התשובה היפה. אני פוסל אותו בתור בעל עסק, אני לא אתקן אצלו,
נכון,
את הרכב, נכון. אבל לא פוסל אותו בתור בן אדם. זה, אתה אמרת את זה.
נכון, בסדר.
אז כשאני מסתכל עליו, וגם כשאני, גם כשאני, גם כשאני פוסל אותו, גם כשאני פוסל אותו, זה בא לא ממקום שהוא אפס, אלא אני פוסל אותו מתוך שבעניין הספציפי הזה אני לא מקבל אותו. אבל זה יחס אחר, זה הרגשה אחרת.
נכון, כל בן אדם
בסדר גמור,
יש לו בעיה. אתה לא מחתן עם אישה שאתה ידע יש מידות לא טובות ואתה לא רוצה להתייחס איתה, אישה כעסנית, אתה לא מתחתן איתה, תמיד יש בעיה.
אבל אחרי שהתחתנת איתה, אז אם אתה פוסל אותה, אם אתה פוסל אותה בגלל שהיא כעסנית, אז אתה יכול להגיד שלום לנישואים האלה. אבל אם אתה אומר שאישה טובה ונחמדה והכל, יש לה בעיה שהיא כועסת, היא בטח עצמה רוצה לתקן את הכעס הזה. אבל זה יחס אחר, זה לא מספיק לחיות עם זה. זה לא מספיק, אם אתה חי, זה לא מספיק לחיות את זה. אם אתה חי איתה, אתה כל הזמן משדר שהיא לא בסדר, רק מה לעשות, אני צריך לחיות עם זה. זה
המאה.
זה לא שאתה לא צריך, אתה משדר. אם אתה אומר היא כעסנית, אבל מה לעשות?
אתה לא אומר, אתה לא אומר.
בלב שלך. מה שכתוב לך בלב זה שקוף.
אז
אני מנסה לתת לך, פטנט אחר. הפטנט הזה לא עובד. כי היא מרגישה את היחס השלילי שלך אליה. זה לא עוזר. וזה פיצוץ בסוף. אני מבטיח לך. כי היא קורה אותך בלי שאתה אומר. כמה עם הפנים, כן לב אדם. פה הרב אומר משהו אחר. את אישה טובה, את נחמדה, אולי את צלם אלוקי. זה שאת כעסנית, אתה לא, זה שאת כעסנית, אני יודע שגם את רוצה לא להיות כעסנית. זה יחס אחר, זה יחס אמיתי, פנימי, לאישה שהיא טובה והיא אהובה, ויחד עם זה היא צריכה לתקן, כמו שאני צריך לתקן, את הכעס שלי, את החוסר סבלנות שלי, את הלכלוך שלי, לא יודע, כל אחד והבעיות שלו. אבל אם זה משהו פנימי, כמו שאמרתי קודם, כמיים הפנים כן לב האדם. כמיים הפנים כן לב האדם, הפסוק הזה אומר שמה שאני מרגיש כלפיך, אתה מרגיש את זה גם אם אני לא אומר. ומה שאני מרגיש כלפיך, אני בונה את היחס ביני לבינך.
השאלה אם אתה, המטרה שלך, לתקן את השני, או לחיות איתו. והיה שיעור ששמעתי רב פוירמן אמר, יש שני אנשים...
פוירמן.
שהוא אומר, יש שני אנשים אתה יכול לתקן. אתה רב, יש לך תלמידים או מורה, ויש לך, אתה אב ויש לך ילדים. הם מקבלים אותך כמישהו שיש לך בעל סמכויות, שאתה יכול לתקן אותם. כל אחד אחר, אין לך אחריות לתקן. אתה צריך לחיות איתם, עם האישה אתה צריך לחיות איתה,
אז בואו נגיד לך סוד שהרגע למדנו אותו, ובזה אולי נסיים כי זה יהיה התנצחות.
השאלה שהאחריות שלך,
אני עונה לך, אני לא מדבר עכשיו על האחריות בכלל. אם אתה מקבל אותו כפי שהוא מקבל אותו, אז אתה גם תתקן אותו, לא בגלל שאתה צריך או רוצה, הוא יתוקן לבד. אם אתה מקבל אותו קבלה מוחלטת, זו אשתי, זה בני, כן, זה הבוס שלי, אתה מקבל אותו, מקבל אותו באהבה, כי הוא צלם אלוקים, אז ממלא אתה מאפשר לו גם לצמוח ולתקן את הדברים, לתקן את עצמו, וגם הדברים השליליים שלו נופלים לבד. אם אתה לא מקבל אותו, אתה שם מסמרים על הקלקולים שלו, והקלקולים שלו יהיו עוד יותר חזקים, והוא גם ישנא אותך, ויהיה ביניכם פיצוץ, אם זה אשתך, אם זה הילד שלך, אם זה הבוס שלך, לא חשוב מי. זה לא עובד אחרת, זה הדברים עמוקים, אני מסכים איתם. זה עבודה, זה צריך לדבר על זה בעמקות.
לא כל אחד שיכול להגיע לרמה הזה כמו צדיק.
במשפחה אין ברירה. אם לא תעשה את זה, אתה יכול להגיד שלום למשפחה שלך.
מה?
זה אני לא אמרתי, זה אתה אמרת. זה נושא בפני עצמו שצריך לדבר על זה, שאישה, האישה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, היא גם התיקון שלך, דווקא על ידי ההתמודדות עם הדברים שהכי מכעיסים אותך, זה בדיוק הנקודה שאתה צריך לתקן אותה. עכשיו, אחרי שנפרדו, זה סיפור אחר. אחרי שנפרדו, יש תיקון חדש. אבל אותו נקודה שאתה צריך לתקן ולא תיקנת עם אשתך, זה יבוא לך בפעם שנייה. או עם אשתך, עם החותן שלך, עם הבן, לא חשוב. כי את הנקודה הזאת שאשתך, אני לא מדבר עליך, אני לא יודע מה המצב, למרות שאתה, אני מבין את הדברים, אבל התיקון שאתה צריך לתקן בחיים שלך, הוא בעיקר בהתמודדות עם אשתך, והקדוש ברוך הוא נתן לך אישה בדיוק את הצלע החסר שלך. איזה צלע? לא הצלע הזה, הגשמי, אלא את הצלע, הצדדים, הלא טובים אצלך באישיות, שבשבילהם ירדת לעולם לתקן אותם, היא בדיוק ההשלמה שלך, כמו שכתוב, עזר כנגדו. או שהיא עזר או נגדו. על ידי שהיא נגדו, היא בדיוק עוזרת לו בנקודות שהוא צריך אבל זה נושא ארוך, גם נגמר הזמן, וגם זה דברים עמוקים שקשה לקבל אותם, אבל אם לא מקבלים אותם, אנחנו לא יכולים לשרוד. אין ברירה, היום אין ברירה, פעם לא היה ברירה, אבל היום בגלל שהרצועה כל כך חלשה וכל כך מפרקים את המשפחה כל כך מהר וכל כך רבים ומנתקים מגע עם אחד שני כל כך מהר, כן? בלי התיקון הזה, שזה התיקון של המשיח, אי אפשר לשרוד את החיים. עד כאן.
אני מקווה שנמצא עזר בעדי ולא כנגדי.
אבל כתוב עזר כנגדו, מה לעשות?
אחרי שנגדך היא בעדך.
אבל זה שיחה ארוכה, זה לא בשביל על קצה המזלג. זה. ברוכים תהיו. זה עבודה גם בשבילי, אתם חושבים שאני נמצא במקום הזה? אני גם לא נמצא במקום הזה, לוואי, אני רוצה להיות בו.
השתנה את המשפט שלו, שהמטרה של זו